טוב, ערב טוב. נסכם קצת את הדברים שראינו בפעם שעברה. עשינו בעצם פתיחה על הרקע של אסתר. דיברנו על זה שאסתר מצד אחד בדברי חכמים אנחנו רואים כביכול קצת ספקות האם היא ראויה להיכלל בכתבי הקודש או לא. כמו שראינו, הסיבות לזה יכולות להיות, אנחנו יודעים שם השם לא מוזכר במגילה, ולא רק זה, גם המגילה עוסקת בכל מיני דברים שנראים לא מתאימים, לא ראויים, ענייני המשתה, ענייני הנשים, כל מיני דברים כאלה. לא רק ששם השם לא מוזכר במגילה, אמרנו שכביכול המגילה היא לא דתית אפילו. זאת אומרת, גם הישועה, שאנחנו מייחסים אותה לקדוש ברוך הוא, ואנחנו אומרים שהכל זה יד השם, אבל לא כתוב איזה שום דבר במגילה, אנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו, שהקדוש ברוך הוא ניהל את הכל, אבל באופן גלוי, המגילה לא מספרת שום דבר הזה, יש פה איזשהו מהלך פוליטי, אסטרטגי, לא יודע איך שתקראו לזה, שמתרחש בצורה מסוימת, שהקדוש ברוך הוא כביכול לא חלק מהסיפור. בניגוד לנימה הרגילה בתנך, שתמיד מאוד מייחסת לקדוש ברוך הוא את הדברים ותולה ביד השם את הדברים שקורים לטוב ולמוטב. רגע, אני כותב לבדים כי זה עוד התחיל פה, אני שומע. כן. מצד שני, ראינו אמירה שהמגילה נאמרה למשה בסיני ושהיא לא בטלה לעתיד לבוא כמו התורה, כמו שאר כמו הלכות, שזה גם צריך להבין את האמירה הקיצונית לכיוון הזה. דיברנו על התקופה שהמגילה מתרחשת בה, שיש בזה קשר ויש בזה חפיפה מסוימת למצב הירוד שיש בירושלים באותה תקופה. בין אם זה ממש לפי המסורת של חז"ל בתקופת העצירה של בניין המקדש אחרי הצהרת כורש, שיש לנו הוראה וגזרה שעוצרת את הבנייה אחרי שצרי יהודה מלשינים שכביכול יש שם מרידה, האם גזרת המן או גזרת החשברוש היא כוללת בתוכה את זה, ובעצם יש לנו פה סיפור של אותה גזרה משתי זוויות שונות, או שזה מתרחש כמה עשרות שנים אחר כך. אבל גם לפני תקופת עזרא ונחמיה, שנחמיה מספר שחומות ירושלים מפורצות והמצב שם, נבנה כבר המקדש, אבל המצב המדיני והמצב של הביטחוני של ההתיישבות בירושלים הוא בחירה. ובאותו זמן יושבים היהודים בשושן ונהנים מהמשתה של אחשוורוש. וגם שאלנו מה בעצם הסיפור של המגילה, ראינו כמה דעות מאיפה אפשר להתחיל את המגילה, ושזה עדיין נחשב, שעדיין יוצא בזה ידי חובה. האם עיקר הסיפור הוא תוקפו של אחשוורוש, או איש יהודי, הסיפור של מרדכי, או הסיפור של המן, או הסיפור של הנס. כן.
אם לא היו חייבים היהודים לבוא באותו הזמן להשתתף?
כנראה שלא, כי
למה? יכול להיות שכן. כי הוא לוקח את הדברים של המקדש ורצה שהיהודים יבואו להזדהות איתו.
כן, אז אנחנו רואים שחז"ל אומרים שזה שנהנו מסודותו של אותו רשע זה אולי מה שגרם לגזרה. זאת אומרת שכנראה כן הייתה להם ברירה, כנראה הם למרות מה שהולך שם עם כלי המקדש, הם כביכול לא כל כך אכפת להם. ההצגה הזאת של בוא נגיד, צריך לא לראות את הדברים כאיזושהי עובדה היסטורית. זאת אומרת, המשתה הוא לא כולו סביב כלי המקדש, אני מניח, כן? יכול להיות שזה חלק ממה שהוא מראה שם, חלק להראות את גדולתו, כן, תפארת גדולתו, זה להראות את הכוח שלו, שהנה הוא לקח גם את כלי המקדש. אבל זה מראה שהיהודים לא כל כך אכפת להם, זאת אומרת, הם נהנים מהמצב שיש שם בשושן, שהוא בפירוש מי ששילם את המחיר כדי שהמצב הזה יהיה בשושן, זה המקדש ועם ישראל, על זה נבנתה האימפריה הבבלית, חלק ממנה, ולגביה האימפריה הפרסית, ולא עושים את החיבור הזה. וחז"ל מדגישים את זה, כן. נהנו מסודתו של אותו רשע, ומה יש בסודתו של אותו רשע? את כלי המקדש. חז"ל ממש מחברים את זה ומנגידים פה את המקדש, אומרים שזה אנטיתזה. עכשיו אני רוצה, אז אמרנו, אנחנו בעצם צריכים להבין על מה המשתה הזה ומה בעצם הסיפור של המגילה. הזכרתי דעות שאומרות שכל עניין המגילה הוא בעצם איזושהי פרודיה והגחכה של מלכות בשר ודם. אנחנו רואים את אחשוורוש שהוא מלך הפכפך, מלך טיפש, מלך שאנחנו רואים את ההתנהלות שלו עם כל הפאר וההדר. זה בעצם הצגה של משהו ריקני וחסר. וזה אולי גם מחזק את המסר של התנ"ך על מלכותו של הקדוש ברוך הוא בהנגדה של זה, לאיך נראית מלכות בשר ודם. אבל דיברנו בסוף על זה שאולי עיקר עניינה של המגילה הוא בעצם דווקא להראות את יד השם שפועלת בתנאים אחרים ממה שאנחנו רגילים בכל התנ"ך. בכל התנ"ך כביכול הקדוש ברוך הוא בא לבית. אנחנו נמצאים בארץ ישראל עם המלכים, רוב התנ"ך זה תקופת המלכים, או לפני זה השופטים, כן, או בתורה, יציאת מצרים וכולי, שכולה נעשית באופן ניסי. הקדוש ברוך הוא בא לבית, הוא שולט בגלוי, ההשגחה שלו נגלית, אבל הנה המגילה מספרת לנו שהקדוש ברוך הוא גם הופיע באסתר, במגרש חוץ, בוא נגיד, זה משחק חוץ, נגיד ככה, כן? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא פועל גם במקומות כאלה. אז הנה אני רוצה לעבור, כן.
קשר לעניין שבמגילה אין את שם השם, אני שמעתי פעם על גובר ורפו, שיכול להיות שזה סוג של צנזורה, זאת אומרת, מי שכתב זה היה...
כן, אז כן, ראינו דעה כזאת,
מה זאת אומרת, כתב לא יהודי?
לא, 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 כותב את זה כבר, אם אני לא טועה, אבן עזרא אפילו. אבן עזרא, אני חושב שאבן עזרא קודם את זה, אבן עזרא אומר, כאילו, יש כאלה שאומרים, כן, שם השם כן מוזכר, רווח והצעה יעמוד ליהודים ממקום אחר, מי זה המקום? זה הקדוש ברוך הוא. אבל הוא אומר, בתנ"ך אנחנו לא מוצאים, זה ביטוי יותר מאוחר, בתנ"ך אנחנו לא מוצאים שום מקום התייחסות לקדוש ברוך הוא בתור המקום, וחוץ מזה זה ממקום אחר, זה לא אומר המקום, אלא זה ממקום אחר, מי אומר שזה דווקא הקדוש ברוך הוא? אז הוא טוען שכיוון ש... מי שכתב את המגילה זה מרדכי, והוא היה משנה למלך אחשוורוש, והסיפור הזה הופץ בכל מדינות המלך אחשוורוש, מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו. מרדכי לא רצה שכל אחד יתרגם את שם השם לשם אלוהיו שלו, כן, חלילה. ולכן הוא השאיר את הסיפור ככה, ככה ולזרום. בסדר, בואו נראה רגע, אני רוצה להביא פה את הדברים של הגר"א, שקצת מספר, בעצם לוקח כמה מדרשים של חז"ל ולפי זה מעמיד לנו מה המסר של המגילה. אנחנו בצד השני של הדף, מקור 9, אני מביא כמה גמרות שהגר"א מתבסס עליהם ועל גביהם אנחנו נספר, אנחנו נקרא את הגר"א ונבין אותו. אז גמרא ראשונה זה הגמרא במגילה דף י"ד במקור 9, י"ד עמוד א', תנו רבנן, 48 נביאים ושבע נביאות נתנבאו להם לישראל ולא פיחתו ולא הותירו על מה שכתוב בתורה חוץ ממקרא מגילה. כן, זאת אומרת הנביאים, זה באופן כללי, הנביאים, אין נביא רשאי לחדש דבר מעתה. יש לנו פסוק שאומר, אלה המצוות, נביאים לא רשאים לחדש מצווה. אם נביא בא ואומר שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו מצווה נוספת ומעכשיו יש 614 מצוות בתורה ולא 613, הוא נביא שקר, הוא חייב מיטה. כן, כן. הורגים אותו, הוא חייב מיטה, כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, והתורה הזאת היא נצחית, והנבואה אין לה רשות לשנות מצוות, אבל הנה, הוסיפו פה מקרא מגילה, זה הנביאים שהיו באותו דור. מה ידרוש? אז חייבים להיות שהייתה להם איזושהי דרשה, משהו שהם הסתמכו עליו, לא יכול להיות שהם חידשו משהו מדעתם מעבר לתורה. אמר רבי חייא בר אבין, אמר רבי יהושע בן קורחא, ומה מעבדות לחירות אמרינן שירה, ממיטה לחיים לא כל שכן. מאיפה העבדות לחירות אמרנו שירה? ביציאת מצרים, נכון? אז אם שיבחנו את הקדוש ברוך הוא הזה שהוציא אותנו מעבדות לחירות במצרים כביכול, לא היינו בסכנת חיים, היו ודאי כאלה שנפגעו, אבל בסך הכל עם ישראל, אם נעבוד בשקט, נהיה עבדים נהיה ממושמעים, ואם נהיה ממושמעים, אז כולם יחיו בסדר, יחיו בעבודת פרח, אבל יחיו, אין זו.
חוץ מהתינוקות.
כן, אבל יצאנו מעבדות לחירות, אז פה יצאנו מיטה לחיים, אנחנו, איך אמרה אסתר, אילו לעבדים ולשפחות נמכרנו, חירשתי, נכון?
כן.
אז הנס פה הרבה יותר, אנחנו מוכנים להיות עבדים, אבל פה זה ממיטה לחיים. אז ודאי שצריך לומר שירה על זה, ולכן תקנו את פורים. שואלת הגמרא, יחי, הלל נמי נעימה, אז למה לא אומרים הלל בפורים? צריך גם להגיד הלל. לפי שאין, אומרים הלל על נס שבחוץ אל הארץ. אז הגמרא שואלת, כן, גם מצרים היה בחוץ לארץ וכולי, נכון? וכולי, אבל הגמרא בסוף אומרת ככה, חוזרת לה ואומרת, רבה אמר, בישלמה הטעם ביציאת מצרים, הללו עבדי השם ולא עבדי פרעה. איך אנחנו מתחילים את הלל? הללויה, הללו עבדי השם. זאת אומרת, אנחנו באים ואומרים, יצאנו מעולו של פרעה, אנחנו לא עבדי פרעה יותר, עכשיו אנחנו רק עבדי השם. אלא הכה, אז מה נגיד אחרי הנס של פורים? הללו עבדי השם ולא עבדי החשברוש? הקטי עבדי החשברוש ענן. נכון, יצאנו ממיטה לחיים, אבל עדיין אנחנו תחת שלטונו של החשברוש, אנחנו לא עצמאים. דרך אגב, ראיתי שהרב סולובייצ'י כותב שבגלל זה דיברנו פה בחנוכה, הזכירו את זה גם הרב לונדין וגם הרב עוקבי בערב לזכר נועם רז של מיקום דמו. הזכירו את הדברים שהרמב״ם כותב על חנוכה, וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה, נכון? הרב סולובייצ'י אומר, למה הרמב״ם אומר את זה? אז טוב, לרבנים שדיברו פה ולנו יש בארץ ישראל, ובטח לרב דרוקמן זצ"ל שנפטר באותו ערב, לא הייתה קושיה למה הרמב״ם כותב וחזרה מלכות ישראל יתר על 200 שנה, זה עיקר העניין, כן? אבל הרב סולובייצ'יק אומר שהרמב״ם כותב את זה בדיוק כנגד מה שכתוב פה בגמרא, שבפורים למה אנחנו לא אומרים הלל? כי הקטי אגב עבדי החשברוש ענן, אנחנו בסדר, יצאנו מיטה לחיים, אבל אנחנו תחת שלטונו של חשברוש. בחנוכה הרמב״ם בא להדגיש, הנס בחנוכה נתן לנו גם את השלטון שלנו, השתחררנו מעולם של היוונים והפכנו להיות בעלי הבית, ולכן אנחנו אומרים הללויה לו עבדי השם ולא עבדי אנטיוכוס. כן? לכן אנחנו אומרים תהלל. אבל בכל אופן, מה זה מראה לנו? שגם אחרי הנס הגדול של פורים, אנחנו עדיין במציאות הזאת של החשברוש, עם כל הזבל שיש שם, כן? עם כל אותה מציאות של בית הנשים ושל זה, הרי איך המגילה מסתיימת? אם וישם המלך חשברוש מסה על הארץ ויהיה וזה, ומרדכי הוא משנה למלך חשברוש, אנחנו שם, אנחנו בגלות, באותה מציאות שהיינו. שום דבר לא השתנה. הייתה סכנה במציאות הזאת של חשמדה, והסכנה הזאת הוסרה מעלינו, אבל שום דבר לא השתנה בזה שאנחנו בגלות, שאנחנו במקום כזה, כן? ובמקום תומעה כזה, עם כל מה שיש בו. זה לא השתנה. גם אחרי הנס. עוד גמרא, כן, שכבר הזכירו פה קודם, גמרא במסכת חולין, ששואלת, אסתר מן התורה מניין? והפסוק, ואנוכי אסתר אסתיר, כן, פסוק פרשת וילך. ואנוכי אסתר אסתיר פניי, אסתיר פניי, זה דומה בצליל לאסתר. יש שם גם המן מן התורה מניין, מרדכי מן התורה מניין. בדרשות מוזרות קצת, כן.
אסתר זה בעצם שם פרסי.
נכון. אז דרשות קצת מוזרות, גם המן, יש שם המין העץ אשר ציוויתי חלויתי יכול ממנו. זה דרשות שצריך להבין אותם, ואנחנו נתמקד בדרשה הזאת. ודרשה שלישית, זה הגמרא בשבת בדף פ"ח, שאומרת על הפסוק, והתייצבו בתחתית ההר, שנאמר לפני מעמד הר סיני, אמר רב עבדי מברחמה ברחסה, מלמד שקפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו, שם תהה קבורתכם. כן, זאת אומרת, מעמד הר סיני, והתעצבו בתחתית ההר, זה כביכול מתחת להר, ההר היה מעליהם. כן, אנחנו בדרך כלל מבינים, בפשט, בתחתית ההר, זאת אומרת, לרגלי ההר, בצדדים, אבל המילים בתחתית, משמע כביכול שההר מעליהם, והקדוש ברוך הוא מאיים עליהם. אם תקבלו את התורה מוטב, אם לאו, אז ההר נופל עליכם וקובר אתכם במקום. זאת אומרת שקיבלנו את התורה בכפייה, לא שאלו אותנו, כמובן, תמיד השאלה היא, הרי אמרנו, נעשה ונשמע, בסדר, לא ניכנס כרגע להסבר של הסתירה הזאת, יש לזה הרבה הסברים. אבל על הדבר הזה עצמו, אומרת הגמרא, אמר רבא אבא בר יעקב, מכאן מודעה רבה לאורייתא. יש לנו דין של מודעה שמופיע בבבא בתרא, בדיני מקח וממכר, שאם אדם אנסו אותו למכור משהו, בא אליו מישהו ואמר, אני אשלם לך, והוא אומר, לא רוצה למכור, תמכור לי את האוטו שלך, לא רוצה למכור, אני אשלם לך, לא, לא רוצה, מבקש אותך, לא, לא מוכן. אז הוא מוציא אקדח ואומר, אם אתה לא תמכור לי, אני ארוג אותך. אז הוא חייב למכור, מה הוא יעשה? כתוב שתליו וזווין, אם הכריחו אותו למכור, המכירה שלו היא מכירה. כי כשאדם מוכר, הוא בעצם עושה שיקול. מה אני מרוויח, מה אני מפסיד, נכון? אז הוא מרוויח את החיים שלו, אבל הוא מוכן למכור בשביל זה, בסדר. עשה עסקה. אבל הוא יכול למסור מודעה. זאת אומרת, מיד אחרי העסקה הוא יכול לבוא לשני עדים, להגיד, אני מוסר מודעה שאני מכרתי עכשיו את האוטו שלי, העברתי את בעלות בדואר, הכל, עשיתי זה, כביכול חתמתי, אבל עשיתי את זה באונס. הוא אנס אותי, הוא איים עליי, ובגלל זה עשיתי את זה. וזה בעצם מבטל את המחירה. זאת אומרת, אם הוא יצליח לתבוע את אותו אדם בבית דין, אי אפשר לסמך המודעה הזאת לבטל את המחירה. אז אומרת הגמרא, יש לנו מודעה על התורה. כי אנחנו באים ואומרים לקדוש ברוך הוא, רגע, אנחנו לא הסכמנו לקבל את התורה, אתה כפית עלינו. אתה בא בטענות למה אנחנו לא מקיימים את התורה? הנה, כתוב פה בפירוש, והתייצרו תחתית הר, אתה איימת עלינו, שאם לא נקבל את התורה, אנחנו שם תקבורתכם. אז יש לנו מודעה, יש לנו טענה שאומרת, אנחנו לא מקיימים את התורה כי לא, מעולם לא רצינו לקבל אותה. ואז הגמרא אומרת ככה, אמר רבא, אף על פי כן, הדור קיבלו בימי אחשוורוש. כן, זאת אומרת, שלמרות, או הנה הזום פתאום עלה, אם אפשר, אבל אתם יודעים מה, נשלח רק בוואטסאפ, כבר שאלו שם למה הזום לא עולה. ערב טוב, אנחנו כבר התחלנו קצת, אבל בסדר, נשתף, תצרפו אלינו עכשיו. אנחנו ראינו כאן את השלוש גמרות שנמצאות בראש העמוד. אז אנחנו ראינו את הגמרה עכשיו השלישית. הגמרה אומרת, אמר רב, אף על פי כן הדור קיבלו בימי אחשוורוש. דכתיב קיימו וקיבלו היהודים, קיימו מה שקיבלו כבר. זאת אומרת שעכשיו רואים קיימו וקיבלו היהודים בפשט המגילה, הם קיימו וקיבלו את מנהגי הפורים שתקנו באותו זמן, אבל לומדים מכאן שבנס הזה הייתה איזושהי קבלת עול תורה מרצון שלא הייתה עד עכשיו. לפני הנס של פורים זה לא היה, לפני הנס של פורים עדיין היינו תחת הכפייה של מעמד הר סיני, שהתורה, אנחנו לא מקבלים אותה עדיין ברצון. אנחנו עדיין, כביכול, יש לנו משהו שמתנגד לקבלת התורה. ואחרי הנס של פורים, קיבלנו את התורה ברצון. מה קרה שם, בנס של פורים, שהביא אותנו לקבל את התורה מרצון? אז בואו נראה את הגרא. הגרא כותב ככה. לפי שמרדכי היה בשושן, כמו שנאמר, איש יהודי היה בשושן, פירוש שהיה כבר. סיבב הקדוש ברוך הוא והוליך את אחשוורוש לשושן שישב שם. יש מדרש של חז"ל שאחשוורוש העביר את ארמון המלכות שלו לשושן. וזה משהו שהקדוש ברוך הוא סיבב. משיקולים פוליטיים, משיקולים כאלה ואחרים, הקדוש ברוך הוא רצה בשביל נס פורים, אם הגזרה הייתה נגזרת במקום אחר, אז אי אפשר היה לפעול אולי. לא מרדכי היה שם, לא אסתר הייתה שם. הקדוש ברוך הוא סיבב שאחשוורוש יגיע לשושן. דלכאורה, אומר הגרא, למה לנו לידע, סליחה, ולפכך אמרו שצריך לקרוא אותה כולה, נכון? ראינו את המחלוקת בגמרא, מאיפה צריך לקרוא את המגילה, יש דעה שאומרת צריך לקרוא את כולה. למה? ויכתוב מרדכי היהודי אסתר המגילה, כל תוקף, תוקפו של אחשוורוש. מה מעניין אותי תוקפו של אחשוורוש, כל המשתה, כל הנשים, הכל, למה זה מעניין? דלכאורה, למה לנו לידע בתוקפו של אחשוורוש? אך שבכל פסוק ופסוק הוא מספר גודל הנס. אך הנס הוא בהסתר פנים, כלומר, שסיבב לעשות בדרך הטבע, ולא כמו שהיה במצרים, ביד חזקה ובזרוע נטויה. לפיכך אנו מזכירים בכל יום, ובכל יום טוב, בשבת, יציאת מצרים, ואין אנו מזכירים נס זה, אף שהיה ממיטה לחיים, ובמצרים היה מעבדות לחירות. הרי ראינו קודם בגמרא, שהגמרא אמרה שהנס של פורים יותר גדול מיציאת מצרים. כי יציאת מצרים זה מעבדות לחירות, נס פורים זה מיטה לחיים. ובכל זאת, בכל מקום בקידוש, בכל מקום אנחנו אומרים, זכר ליציאת מצרים, אנחנו כל הזמן מזכירים את יציאת מצרים. נס פורים אנחנו לא מזכירים, ביום אחד בשנה אנחנו מזכירים אותו. אבל זה נס הרבה יותר גדול. הוא הציל אותנו מדבר הרבה יותר גדול. למה אנחנו מזכירים כל הזמן את יציאת מצרים? כי ביציאת מצרים היה גילוי של הקדוש ברוך הוא. היה ניסים גלויים, כל אחד ראה את ההשגחה. ופה, אנוכי אסתר אסתיר פניי. אסתר אסתיר פניי זה גם, הנס הוא באסתר. לא רק התקופה היא באסתר, אלא גם הנס הוא באסתר. ולכן לא מזכירים את זה כל כך, כי לא רואים פה כל כך את הנס.
בקשר לשושן,
כן.
יש שאלה, בפרק א', סוכי, mm-hmm. כתוב, לכל העם הנמצאים בשושן הבירה.
נכון.
מה זה שושן הבירה? זה לא עיר הבירה של המלכות?
כן, אבל כנראה הוא העביר את המלכות שלו שם. יכול להיות שלפני כן היא לא הייתה, והוא העביר והחליט שמעכשיו זאת תהיה עיר המלכות. כן. אז הגרם ממשיך ואומר, וזה שנאמר בגמרא במגילה, וית עלינו חסד, זה גמרא שלא הבאתי כאן, אבל הנה תראו מה הוא צטט, וית עלינו חסד לפני מלכי פרס, זה פסוק, אימתי, בזמן המן, אומרת הגמרא, ולכאורה תמוע. זאת אומרת, מה, בזמן המן, הקדוש ברוך הוא לא הייתה אלינו חסד. בנס הוא הייתה אלינו חסד. לכאורה, בזמן המן זה גזרה. והעניין, כמו שאמרו חז"ל, עכשיו הגרא עונה על השאלות, כן? כמו שאמרו חז"ל, אסתר מן התורה מניין דכתיב אנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. ולכאורה, המאמר הזה אין להבין. דמי קשה לו על אסתר מניין היא מן התורה, יותר משאר צדיקים שנעשה נס על ידיהם. היו לנו כל מיני זגים, תקופת השופטים, במלאכים, אליהו, אלישה, נעשו הרבה ניסים. למה אנחנו לא שואלים אליהו מן התורה מניין, אלישה מן התורה מניין, לא יודע מה, גדעון מן התורה מניין? למה לא שואלים את השאלות האלה? למה אסתר פתאום אני צריך למצוא לאיזה רמז מן התורה? והיינו, דנס שבארץ ישראל אין כל כך חידוש. ולכך חנוכה אינו נס כל כך כמו פורים, אף שהיה נס גדול מאוד. לפי שהיה בזמן המקדש, כן, אז בזמן המקדש אני מצפה כביכול שהקדוש ברוך הוא יהיה נוכח, כן, ויעשה דברים. ומה שכתוב אסתר מן התורה מניין פירוש אחד מרומז שאפילו באסתר פנים דיינו בגלות עושה לנו ניסים, נס גדול כזה. זה חידוש, זה דבר שלא ידענו. אנחנו חשבנו שהקדוש ברוך הוא מופיע כשאנחנו והוא נמצאים בבית. אבל כשאנחנו בגלות, באסתר פנים, מאיפה זה חידוש הקדוש ברוך הוא גם שם מופיע? אז על זה שואלים, מאיפה מהתורה יש לנו רמז להנהגה כזאת? ואמרו, ואנוכי דכתיב, אנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. פירוש אפילו בשעת אסתר פנים, השלח, זה צריך להיות, השלח את אסתר, השלח את אסתר. ולפי זה, אתי שפיר חגיגה, גמרא בחגיגה, שאמר ההוא מינה לרבי יהושע בן חנניה, יש שאלה ששאל מין אחד, כופר, שאל את רבי יהושע בן חנניה. עמה דהדרינו מרה לאפי מיני. אתם עם שהקדוש ברוך הוא הסב את פניו ממכם. אתם בגלות. כן, זה מה שאומרת הכנסייה, נכון? כן. זה הקדוש ברוך הוא גמר עם עם ישראל. זרק אותם. אז הנה, אתם עם שבגלות, האלוקים שלכם זרק אתכם. זהו, עזב אתכם. גירש אתכם מהבית שלו, גירש אתכם מהארץ שלו. הוא כבר לא איתכם. אך ולי, עוד ידו נטויה עלינו. אז הוא הראה לו ביד תנועה, ידו עדיין נטויה עלינו, גם שאנחנו בגלות. הוא איתנו. פירוש שאמר דכתיב, הסתר אסתיר פניי כפשוטה. ואמר לאף על פי כן ידו נטויה. זאת אומרת, הוא אמר לו, הרי כתוב בתורה, ואנוכי אסתר אסתיר פניי. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מפנה את פניו מאיתנו. הוא כבר לא משגח עלינו, כבר לא איתנו. הוא אמר כן, ידו עדיין נטויה. כמו שכתוב, אסתיר שהוא מרומז על אסתר, שעשה לנו ניסים, אכן באסתר. וזה שכתוב, וית עלינו חסד לפני מלכי פרס, שהקדוש ברוך הוא עשה לנו ניסים, נס גדול כזה. ואמרו שזאת היה בימי המן, לכך היה נס גדול יותר מחנוכה אחו באסתר פנים. זאת אומרת, למה כתוב וית עלינו חסד בימי המן? הרי המן זה הימים של הגזרה. כי זה מראה לך את גודל האסתר, את גודל החושך. דווקא בזמן כזה שאנחנו נמצאים בגלות ונתונים לחסדיו של כל מטורף שמחליט יום אחד שהוא רוצה להשמיד את העם היהודי, ואנחנו חסרי אונים, אנחנו נמצאים שם כבשה בין הזאבים, ושם הקדוש ברוך הוא אומר, אני מתה לכם חסד. אני שם, לא נעלמתי לשום מקום. אני נמצא שם. ועכשיו תראו, הוא נותן משל. ואמר, משל למלך, שהיה לו בן יחיד, והיו השרים מתקנאים בו, מחמת שראו גודל אהבת המלך עליו. לימים חטא הבן לאביו, וגרש אותו ליער, וסבר הבן שאביו עזב אותו ושכח אותו. אבל אביו, ברחמיו אל בנו, היה מתיירא, שמה יפגעו בו חיות רעות, שביער או שריו שונאים אותו. הבן עכשיו חשוף לכל מיני סכנות, לא כמו בארמון. מה עשה? שלח את עבדיו המשרתים אותו לתוך היער, אך אמר להם, שאל ידע בנו מזה. לכו תשגיחו מה קורה איתו, אבל שהוא לא ידע שאתם שם. כדי שיחזור מחטאיו אשר עשה. לימים בא עליו דוב, ובא אחד מעבדי אביו והצילו. וסבר הבן שהיה מקרה. יופי, בדיוק. פתאום עבר שם איזה מישהו והציל אותי. אחר כך בא שר אחד מסונאיו, ועמד אחד מעבדי אביו והצילו מידיו. אז כל פעם יש לו איזה סכנה, פתאום פוף מופיע מישהו ומציל אותו. והבין הבן, כי איך אפשר שיהיה מקרה כל כך דחיפה תמיד, והבין שזאת עשה אביו. ונתקע אהבת אביו בליבו וחזר בתשובה שלמה. דווקא אז הוא הבין כמה אבא אוהב אותו. כל עוד הוא היה בארמון, אז בסדר, אז הוא ביחד עם אבא כל היום, ואבא נותן לו כל מיני דברים וזה, ואולי גם אבא מעצבן אותו לפעמים, ואולי... הוא לוקח את זה כמובן מאליו. אני פה, ואבא אוהב אותי, אז כן, מה שבא לי. והוא מתנהג בהתאם, והוא חוטא. ואז אבא זורק אותו, הוא חושב שאבא עזב אותו לגמרי. אז הוא רואה, לא, אבא לא זרק אותי. אבא רוצה ללמד אותי משהו, אבל הוא נמצא איתי אפילו פה, אני חשבתי שאני לבד, אני חשבתי שנעזבתי. אבל הנה, הוא דואג לי. ואז הוא מבין את עומק אהבת אביו אליו, כן? הוא מבין את זה הרבה יותר. כך הקדוש ברוך הוא שלח אותנו בגלות, והיה מתיירא שם יפגעו בנו הדובים הקשים. שלח איתנו את עבדיו המשרתים, ועשה לנו ניסים על ידיהם. אך הוא בהסתר פנים, זה בדיוק כמו שהבן ביער, המלך אמר לעבדים, שהוא לא יראה, שהוא לא ידע שזה אתם. אז ככה... העבדים זה אסתר, אסתר ומרדכי. נכון? בגלות. ואנחנו לא, הקדוש ברוך הוא שמו לא מוזכר במגילה, כי כאילו זה בהסתר כזה, זה לא השליחים שלו. זה מישהו פתאום ביער הופיע והציל אותנו. מהדוב, כן? פתאום. אבל זה באמת שליח של הקדוש ברוך הוא, בהסתר פנים. הנה, אך שמרדכי בהסתר ודורו ראו והבינו שזאת הוא מן השמיים, וקיבלו עליהם את התורה באהבה רבה. אז באמת עומק התשובה. אז קבלת התורה מרצון. כי אנחנו רואים את האהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו אפילו שם. ואז אנחנו רואים שזה לא רק הכללים של הארמון שאנחנו חייבים לקבל. ואתה יודע מה? אולי לא בא לנו לכללים האלה. אולי נברח מפה. די, אי אפשר. תמיד יש את הקונפליקט הזה. אבל שאנחנו רחוקים, וכביכול יש לנו איזו מחשבה שכל העסק נגמר. אנחנו לא רצינו, הוא לא רצה. זה לא הלך. אבל הנה, איתנו גם שם. אז איתנו גם שם אנחנו מבינים שיש פה משהו הרבה מעבר לאיזה כללים שאנחנו צריכים לכבד בארמון. יש פה קשר הרבה יותר עמוק, ששום דבר לא מבטל אותו. גם לא המעשים שלנו, שום דבר לא באמת מבטל אותו. ואז יש קבלה מאהבה. ועל פי מה שכתבתי, יתי שפיר, מה שאמרו שם, מה שאמרו שראה יחזקאל, מה שראה יחזקאל ראה ישעיהו, ישעיה, אלא יחזקאל דומה לבן כפר שראה את המלך, וישעיה דומה לבן כרך שראה את המלך. כן, יש הרי מעשה מרכבה אצל יחזקאל, ויש אצל ישעיה, וכל אחד מתאר את הדברים בצורה שונה. וחז"ל אומרים, הם ראו את אותו דבר. מעשה מרכבה, רואים איזושהי השגה מאוד גבוהה של ההשגחה של הקדוש ברוך הוא, של ההנהגה שלו בעולם. הם שניהם ראו את אותו דבר, והם מתארים את זה אחרת, כי יש הבדל בין בן עיר שראה את המלך לבין כרך שראה את המלך, כן? בן כפר, סבירה. בן כפר, הוא רגיל לחיות במקום רחוק, הוא לא מכיר בכלל את הגינונים של המלכות, ופתאום הוא רואה, הוא מתאר את זה בהתפעלות, זה משהו רחוק ממנו. ובן הכרך שראה את המלך, הוא נמצא ליד הארמון, הוא מכיר את ה... הוא רואה את זה תמיד, עכשיו הוא רואה קצת יותר, אבל בסך הכל הוא מכיר את השפה. אז ישעיה נמצא בארץ ישראל, אז הוא אומר, הנה פירוש, כי ישעיה ראה בארץ ישראל, והיו הכל מאמינים, לא היה צריך לתן להם סימן. כן, אז הגילוי של הקדוש ברוך הוא, ההנהגה של הקדוש ברוך הוא גלויה. אבל יחזקאל שהיה בן כפר, דיינו בגלות ובחוץ על הארץ, ולא היו מאמינים שראה את השכינה בגלות ובחוץ על הארץ, עד שנתן להם סימנים. כיוון שראו שעדיין חיבתם נצא הקדוש ברוך הוא, ושאח שרה ועבדה לשומרם, נתווסף אהבה וחיבה בליבם. כן, שיחזקאל שיושב בבבל, בגלות, הוא מתאר את מעשה מרכבה, זה חידוש. אומרים לו, רגע, אנחנו בכפר. מה פתאום המלך מופיע פה? איך יכול להיות שראית את המלך? המלך לא נמצא פה, הוא בארץ ישראל, הוא בעיר, הוא לא כאן. אז יותר קשה להבחין בו. יחזקאל צריך לתאר תיאור יותר מפורט, כי יותר קשה להבחין במלך שהוא נמצא במקומות האלה. וזה העומק של המגילה. עכשיו, דרך אגב, כיוון שיש פה את העניין של קבלה מרצון, זה הולך לשני הכיוונים. העניין של קבלה מרצון בעצם מראה לנו שאהבת השם אלינו לא תלויה בשום תנאי, לא תלויה בשום סביבה מסוימת. היא קיימת תמיד, גם בזמן שאנחנו חוקים ממנו. ועל זה דיברנו קצת במגילת איכה, דיברנו על זה שדווקא השבר והגעגוע הם ביטוי לאהבה אפילו ולקשר. אפילו במידה מסוימת, זה הצד השני של שיר השירים קצת, כן? שיר השירים מתאר את הקרבה, והאיכה מתארת את האהבה דווקא מתוך המשבר. שזאת אהבה אפילו שיש בה משהו יותר חזק, כי היא בעצם אומרת שגם בזמן שהמעשים הם מעשים שכביכול מרחיקים בינינו, גם בזמן שאנחנו רבים, כן, כמו בני זוג, בזמן שהם רבים, אחד מהם חלילה פגע בשני, אחד עשה משהו כזה וכו', ויש טענות, אבל אנחנו יודעים בינינו שהטענות הן על מעשה כזה או מעשה אחר ואפשר לתקן אותו, אבל הקשר בינינו לא תלוי במעשים האלה. והוא חזק והוא עומד גם למרות מעשים כאלה ואחרים. וזה מרכיב שיוצר אהבה באמת בדרגה אחרת. בדרגה אחרת. ואז יש רצון לקבלה גם של הכללים, גם של המעשים. זאת אומרת, אנחנו יכולים לחזור ולתקן את המעשים מתוך הבנה עמוקה שהקשר לא תלוי במעשים. אני רוצה שאשתי תקבל אותי גם שאני עושה א', ב', שמרגיזים אותה, אבל אז ייתן לי מוטיבציה להפסיק לעשות את זה. כי אני יודע שזה מרגיז אותה. אבל אם זה הכל תלוי בזה, ושאני ככה, אז היא רוצה לזרוק אותי, אז אין לי שום... אז את לא מקבלת אותי, כן? אז יש כאן איזושהי אמירה שאומרת, אנחנו רוצים את הקשר הזה מצד עצמו. ועכשיו זה גם שמביא אותנו לקבל גם את הכללים של הקשר הזה. אז זה מה שמופיע כאן. וזה שוב, וזה דווקא מגלה את עומק הקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, ואת הנצחיות של הקשר הזה, דווקא בתנאים האלה. וזה יותר חזק מבחינה מסוימת מיציאת מצרים, או מניסים שקורים בגלוי על ידי הנביאים, ולכן כל הנביאים עתידים להיבטל לעתיד לבוא. אבל מגילת אסתר זה מראה על הנצחיות של הקשר. כן? זה גם תלוי בזה שזה לא ניסים בדרך נס, אלא בדרך הטבע. הרמב״ם כותב ש... עולם כמנהגון נוהג בימות המשיח. ימות המשיח זה אדרבה, זה לא גילוי של ניסים יותר גדולים. זה אדרבה, זה הפסקה מוחלטת של הניסים. כי ניסים אומרים שאנחנו לא יכולים להסתדר בכללים הרגילים של ההתנהגות, אנחנו צריכים לשבור פה משהו כדי להצליח לקיים את הקשר בינינו. קיום התורה בעולם הטבע והקשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל בעולם הטבע, זה אומר שאנחנו הצלחנו למצוא את הדרך לחיות ביחד בחיים הרגילים שלנו. הצלחנו, אנחנו יודעים איך לעשות את זה, אנחנו יודעים איך לחיות ביחד, איך לקיים את הקשר הזה. אנחנו לא צריכים לברוח לאיזה מקום אחר לקיים את הקשר הזה. וזה מה שהופך את המגילה לנצחית, זה מה שהופך את דרך ההשגחה וההנהגה הזאת להשגחה והנהגה נצחית. ואולי אדרבה, זה המסר של המגילה, ולכן היא כל כך אמביוולנטית, אם מצד אחד אנחנו אומרים, יש פה כזה אסתר, שמה פתאום שזה יהיה בכלל בכתבי הקודש, זה לא שייך בכלל. זה עולם חול לגמרי. אנחנו אומרים, כל החול הזה, בעומק שלו, הוא באמת יד השם. יש פה את ההשגחה. ולכן זה דווקא הופך את זה למשהו הרבה יותר גבוה, הרבה יותר עמוק, הרבה יותר מהותי, מאשר איזשהו גילוי של נס, שיכול להיות מקרה נקודתי, אבל שבעצם לא משפיע על המציאות. כן, אמירה הידועה של הרבי מקוצק, שאומר שראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, על מאוד נער ור, אז אומר, ראתה שפחה, ונשארה שפחה. מחר בבוקר חזרה להיות אותה שפחה שהייתה אתמול. ראתה משהו אדיר, אבל הוא לא נוגע לחיים שלה ביום יום. זה לא משהו שמשנה את החיים שלה. כי ביום יום שהיא חוזרת לעבודה שלה כשפחה, איפה הקדוש ברוך הוא שהיה אתמול שם בים, כל ה... איפה הוא? פה הוא לא נמצא, הוא שם. פה ביום יום הוא לא נמצא. כן, זה גם, דרך אגב, דיברנו על, על הסתירה לגבי כפה למר כגיגית ונעשה ונשמע, אז שפת אמת אומר שזה בדיוק העניין. שהקדוש ברוך הוא כופה עלינו, שהקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו בהר סיני, עם הקולות והברקים, ברור, נעשה ונשמע, כולם אומרים ברצון. אבל זה כפייה, כי מחר כל הקולות והברקים נעלמים, ובמציאות שלנו זה לא שייך מה שקרה אתמול, זה בכלל לא... אנחנו ביום מוחרת אומרים, רגע, אני רוצה למסור מודעה. אני חשבתי שמעכשיו אנחנו ככה בגילוי כזה גדול, לא חשבתי שמחר בבוקר אני חוזר לחיים הרגילים שלי, ששם אני לא יודע אם אני יכול לקיים חיי תורה. לא יודע, זה שאמרתי את זה אתמול, זה היה באיזה אופוריה כזו, זה היה באיזה מין אקסטזה כזו. זה לא רלוונטי ליום-יום שלי, מה שקרה שם בהר סיני, כל הקולות והברקים. מה זה רלוונטי? אבל הגילוי של מגילת אסתר הוא מאוד רלוונטי, זה החיים. אני רואה שהקדוש ברוך הוא נמצא שם, ביום-יום, בבית הנשים, הוא נמצא. במשנה של המלך הוא נמצא, הוא שם, הוא בכל מקום. זה גילוי הרבה יותר רלוונטי והרבה יותר בר קיים. בסדר, אז זה אולי המסר של המגילה, ואנחנו באמת ננסה ללכת ולהסביר את המגילה בכמה רבדים, לאור הדברים האלה. אנחנו צריכים להבין את הסיפור של המגילה, קודם כל כמובן צריך להבין אותו ברמת הפשט שלו. ברמת הפשט היא עוסקת ביחסים בין בני אדם, במשחק הפוליטי, במשחק הפסיכולוגי, לא יודע איך לקרוא לזה, בין אנשים שונים, כן? יש פה איזה שחמט בין כמה דמויות, בין מרדכי, אמן, אסתר, חשברוש, יש פה איזשהו משחק, והדמויות האלה, בסופו של דבר, במשחק הזה מנצחים אסתר ומרדכי. בעיקר אסתר, אסתר עושה את התרגיל העיקרי שם לאמן ולאחשוורוש. זה רובד אחד שצריך להבין אותו. מאחוריו, יש לנו את הרובד של ההשגחה, שפועלת מתוך המעשים האלה. אנחנו צריך להבין איך ההשגחה פועלת פה, ואולי גם איך זה קשור לאופן שבו המעשים האלה נעשים. זאת אומרת, זה לא מנותק, כן? המעשים האלה נעשים, גם, הם משקפים גם איזושהי שותפות של ההשגחה בתוכם. אסתר היא שליחה של ההשגחה, ולכן שהיא עושה מעשים מסוימים, צריך להבין אותם גם בקרב המוחות הזה מול המן ומול החשברוש, וגם באופן שבו היא מגייסת כביכול את ההשגחה לסייע לה. והגיוס הזה של ההשגחה גם כולל בתוכו רובד שלישי, שהוא רובד של, רובד ערכי, נגיד ככה, רוחני, של תשובה, של איזשהו מסר, איזשהו מסר ערכי רוחני מקולקל שקיים במלכות החשברוש, שמי שמייצג אותו יותר מכל אחד אחר זה המן, והדרך האלטרנטיבית שמציבים מולה מרדכי ואסתר, שהיא זאת שמנצחת בסופו של דבר, וזה עומק קבלת התורה מרצון, כן? זה דרך שאנחנו מקבלים עלינו, בתוך המאבק הזה הכרנו בעליונות שלה, בכוח שלה, ביתרון שלה. בסדר, אז אנחנו, ברוב הסיפורים אנחנו ננסה לשלב את שלושת ההיבטים האלה, כן? להבין מה קורה בשטח, איך ההשגחה פועלת פה, ומה האמירה הרוחנית גם שיש פה בסיפור. אז בואו נתחיל עם פרק א'. פרק א' זה המשתה. נקרא, אתם יודעים, אנחנו... כולנו יודעים את זה בערך בעל פה, אז בניגוד לאולי מגילות אחרות, בניגוד לקהלת, שלמדנו לאיכה, שפחות מוכרות לנו בדרך כלל, אנחנו שומעים אותם כל שנה, אבל פחות חביבות עלינו, בוא נגיד ככה, מהסיפור של המגילה. אנחנו כולנו מכירים שאנחנו מרגישים שאנחנו מכירים את הסיפור, כן? פרק א', כן. כולנו מרגישים שאנחנו מכירים את הסיפור הזה, ודווקא בגלל זה אולי יותר קשה לנו ללמוד אותו, כן? מה אומרת שהעתיק הקשיא מחדתא? יותר קשה ללמוד משהו שאתה מכיר ממשהו שאתה לא מכיר. מה שאתה לא מכיר, אתה בא אליו ומנסה להבין. מה שאתה מכיר, אתה אומר, בסדר, אני יודע, לא צריך... קשה לך להעמיק בזה, קשה לך לראות את זה בצורה חדשה, כן? אז ננסה לפקוח עיניים, לשאול את השאלות ולהבין. ויהי בימי אחשוורוש. הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש, 27 מדינה. בימים ההם, כשבת המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה, בשנת שלוש למולכו, עשה משתה לכל שרה בעבדיו, חיל פרס ומדי הפרטמים ושרי המדינות לפניו. בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו, ימים רבים, 80 ומעט יום. ובמלות הימים האלה, עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה, למגדול ועד קטן משתי 7 ימים, בחצר גינת ביתן המלך. חור, כרפס ותחלת, אחוז בחבלבוץ והרגמה על גליל החסף ועמודי 6, מיטות זהב וחסף, על רצפת בעד בשש ודר וסוחרת, והשקות בכלי זהב וחילים מכלים שונים, ואין מלכות רב כדת המלך, והשתייה חדת אין אונס, כי כן ייסד המלך על קורף ביתו לעשות כרצון איש ואיש. אז זה תיאור ראשון של שני משתים שהיו פה, כן? משתה אחד של 80 ומעט יום לכל שרה ועבדיו, חיל פרס ומדי,
חצי שנה,
כן, של משתה, ואחרי זה הוא עושה לכל העם הנמצאים בשושן מגדול ועד קטן, לא רק השרים והעבדים, משתה 7 ימים, כן. גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים, בית המלכות אשר למלך אחשוורוש. ביום השביעי, אז יש לנו משתה נפרד, כן? צנוע, גברים לבד, נשים לבד. ביום השביעי, כתוב בלב המלך ביין, אמר לי מהומן בזתה חרבונה, בקתה ואבקתה, זתה וחרקס, 17 סריסים המשרתים את בני המלך אחשוורוש. להביא את ושתי המלכה לפני המלך בחדר מלכות, להראות העמים והשרים את יופיה, כי טובת מראה היא. ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים, ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערבו. ויאמר המלך החכמים יודעי העתים, כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין, והקרוב אליו, כר שינה שתר אדמת התרשיש מארץ ומסנה ממוכן, 7 שרי פרס ומדי רואה פני המלך, היושבים ראשונה במלכות, כדת, מה לעשות במלכה ושתי על אשר עשת, אשר לא עשת, לא עשתה את מאמר המלך חשברוש ביד הסריסים. ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים, לא על המלך לבדו אהבתה ושתי המלכה, כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש. כי יצא דבר המלכה על כל הנשים להבזות בעליהם בעיניהם, באומרם, המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו ולא בא. ביום הזה תאמר לשרות פרס ומדי אשר שמעו דבר המלכה לכל שרי המלך, וכדי בזיון וקצף, כל אישה תחשוב שיכולה לעשות מה שבא לה, לא להיות ממושמעת לבעלה, מה יקרה? אם על המלך טוב, יצא דבר מלכות מלפניו ויכתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור, אשר לא תבוא ושתי לפני המלך חשברוש, ומלכותה ייתן המלך לראותה הטובה ממנה. ונשמע פתקם המלך אשר יעשה בכל מלכותו כי רבה היא, וכל אנשים ייתנו עיקר לבעליהן, למגדול ועד קטן. והייתה בדבר ביניהם אחרי השרים, ועשה המלך דבר מוכן, וישלח ספרים אל כל מדינות המלך, אל מדינה ומדינה ככתבה, ואל עם ועם כלשונו, להיות כל איש שורר בביתו, ומדבר כלשון עמו. אוקיי. מה הסיפור של המשתה הזה, כן? כמה דברים שאנחנו צריכים להבין. אחד, על מה המשתה? משתה גרנדיוזי, כזה גדול, 180 יום. ועוד 7 ימים לכל העם הנמצאים בשושן, זה משהו מטורף. מה חוגגים פה? על מה השמחה הגדולה? מה המשתה הגדול?
אין להם רקנות.
אוקיי.
ישבו שם, כסף לא היה חסר,
אוקיי.
כוח לא היה חסר, מה יעשו?
אוקיי.
יש להם רקנות.
יש פה איזשהו ציון, אבל כאילו כתוב שהוא עשה את המשתה הזה באותם ימים.
מקשרים את זה לכלי המקדש.
מקדש, נכון.
שבעצם הוא הבין שזהו.
נכון.
70 שנה.
אנחנו נראה את זה, נכון, נכון, נכון. אבל שוב, אני אומר, לא יודע אם זה תיאור היסטורי שאומר, על זה הוא עשה את כל המשתה, לא יודע. זה המרכיב שם במשתה, וחזל מדגישים אותו, ואנחנו צריכים להבין למה, כן? גם כן, כל הסיפור הזה עם ושתי הוא מוזר מאוד. מה בדיוק הוא רצה מנה, למה כל כך זה מרגיז אותו? איך הפכו את זה לכזה עניין עקרוני וגדול שעכשיו צריך לשלוח? אגרות לכל מדינות המלך, לדכא את המרד הפמיניסטי המטורף הזה שהתעורר פה, וכאילו, מה העניין הזה? זה נראה כאילו, על זה כל שרי פרס וכל היועצים החשובים, הקבינט התכנס לדון באירוע, מה קרה פה? מה זה העניין הזה של ושתי, כן? איך זה הפך להיות פתאום? יכול להיות? אתה רואה שמתייחסים לזה ככה, אבל אנחנו רואים פה איזה משהו נקודתי, הוא רוצה להראות לעם ישראל את יופיה. באמת כנראה הסירוב שלה הוא דבר מפתיע, לא מקובל, אבל בוא, אין לשרי פרס ומדי דברים קצת יותר חשובים.
הבקשה היא שלא יהיו כל כך.
בדיוק, גם הבקשה שלו היא באמת... נכון, נכון, נכון.
אולי לא בצורה יפה, מקובלת, שתראה רק ככה את הפנים, זה לא עוזר משהו. היית צריכה להופיע תלבושת מיוחדת.
כן.
לפי מה שכתוב.
ארומה, כן. נכון, נכון. אז אנחנו נראה, אנחנו נראה את זה. אז יש לנו כל מיני... דרך אגב, גם ההתנהלות הקפריזית הזאת של המלך, אנחנו רואים שאחרי זה, בפרק ב', אחר הדברים האלה, כשוך חמת המלך רשברוז, אחר דבשתי ואת אשר עשית ואת אשר נגזר עליה, פתאום, רגע, מה קרה? רגע, אין לי דבשתי, אוי, מה עושים עכשיו? זה מלך ככה. ההתנהלות הזאת תמשיך בכל המגילה. וזה חושף פעם ראשונה את הפרצוף של החשברוש, בצורה מאוד לא מחמיאה. וצריך כאן להבין מה באמת אנחנו לומדים מזה על אחשוורוש, כן, מעבר לעצם אפשר להגיד הנלעגות שיש כאן, מה אנחנו לומדים מזה על אחשוורוש, ומה זה ילמד אותנו גם להמשך המגילה. ובואו נתחיל עם כמה כיוונים להסביר את המשתה הזה. אז אבן עזרא מביא שלוש השערות שונות, שלושה הסברים שונים על מה היה המשתה. כותב ככה, עשה משתה. רבים אמרו, כי עשה משתה בעבור שחשב כפי חשבונו וראה שלא יגאלו ישראל. כן, הזכרת את זה? זה דברי חז"ל. רבים אמרו, אולי זה רבותינו אמרו, אולי כתוב. זה מופיע בגמרא במגילה במקור 2, הבאנו חלק ממנה בפעם שעברה, עכשיו הבאתי כאן את כל הציטוט, ואנחנו נראה גם מה הוא אומר לגבי איך הוא קושר את זה, לא רק לעצם קיום המשתה, אלא גם לתוצאות של המשתה הזה, עם ושתי. אז כתוב ככה, בימים ההם כשבט המלך, וכתיב בתרי בשנת 3 למלכו. נכון? רק כתוב כשבט המלך, משמע שמיד כשהוא ישב על כיסא מלכותו, אז כתוב בשנת 3. אז מתי זה היה בדיוק המשתה הזה? האם איכשהו מונה למלך או בשנת 3? אמר רבא, מהי כשבט? לאחר שנתיישבה דעתו. כשבט המלך השבועות לא הכוונה שהוא ישב על כיסא מלכותו, אלא כשהוא התיישב והגיע למסקנה כלשהי. וזה היה בשנת 3 למלכו, אבל אז הוא הגיע לאותה מסקנה. אמר, בלשצר חישב וטעה. אנא חשיבנה ולא טעינה. בלשצר, במשתה שלו, אותו משתה שדיברנו עליו בשבוע שעבר, מנמנת הכל פרסין, שבו עומד בלשצר ובלמוחותו, אז הוא חישב וטעה, אני חשב ולא אתאה. אני חישבתי ולא טעיתי. מה היא? דכתיב, כי לפי מלות לבבל 70 שנה, אפקוד אתכם. זאת אומרת, 70 שנה למלות לבבל, למלכות בבל. וכתיב למלות לחובות ירושלים 70 שנה. כן, פסוק אחד בירמיה, אחד בדברי הימים. שהשאלה היא, ממתי מתחילים למנות את אותם 70 שנה לחורבן שאז תבוא הגאולה? האם זה למלכות בבל או לחורבן עצמו? אמר, סליחה, חשוב 45 נבוכנצר, אז בלשצר הלך על הפסוק הראשון, שמלות לבבל. אז הוא אמר, בוא נראה כמה זמן בבל כבר במלכות, אחרי 70 שנה של מלכות בבל, אז הקדוש ברוך הוא הבטיח שהוא יגאל את... הנביא אמר שעם ישראל יגאלו, כן? חשוב 45 נבוכנצר, ב-20 הוטלת דאביל מרודח, ותרתי דידי של בלשצר, ה-70, הגיע ל-70. אמר, אשתא ודאי תולו מפרקי, אם הם לא נגאלו אחרי 70 שנה כמו שהנביא אמר, אז הם כבר לא יגאלו, המקדש לא ייבנה שוב. אפיק מנה דבי מקדשה והשתמש בו. אז בלשצר הוציא את כלי המקדש והשתמש בהם במשתה שלו. היינו דקאמר לדניאל, זה מה שדניאל אמר לו באותו משתה, ועל מרא דשמיא התרוממת ולמניא דביתה היתהו כמך. זאת אומרת, אתה התרוממת, התנסית על הקדוש ברוך הוא, על מרד השמיה, והוצאת את כלי ביתו לפניך. וכתיב, בא בלילה, הקטיל בלשצר מלכה. באותו לילה מת בלשצר על זה שהוציא את כלי המקדש. אמר, אז עכשיו החשברוש אומר, הוא מתעתי, הוא טעה, כי הוא חישב מתחילת מלכות בבל. אנא חשיבנה ולא טעינה. אני אחשב ולא יתה. מכתיב למלכות בבל? לבבל כתיב. מה היא לבבל? לגלות בבל. כמה בצירן? תמנה. אז תוריד 8 שנים. למה 8 שנים? כי אחרי 8 שנים לתחילת מלכות נבוכדנצר, אז הייתה גלות יהויכין. כן? שאז רוב עם ישראל גלה לבבל, זה לפני החורבן עדיין, אבל זה 8 שנים אחרי תחילת מלכות נבוכדנצר. חשיב היה לחילופיו, אז צריך להוסיף 8 שנים על החשבון של בלשצר, כן? כי הוא פספס, ב8 שנים הוא התחיל למנות מוקדם מדי. אז חדה דה בלשצר, השנה השלישית בעצם של בלשצר, שהוא היה בתוכה, שהוא חשב שכבר בעצם נגמור 70 שנה, ו5 לדריאבש וקורש, ותרתי דידי של החשברוש, השבעין, הגענו ל-70, השלמנו את ה-70, מגלות בבל, גלות יהויכין. כיוון דחזי דמלו 70 ולא יפרוק, ראה שהגיעו 70 שנה והם לא נגאלו, אמר, השתא ודאי תולו מפרקי, עכשיו הם ודאי יותר לא יגאלו, הוא גם טעה, כן? כי 70 שנה היה לחורבות ירושלים, לחורבן עצמו, כן? אבל בסדר, גם הוא טעה. אפיק מעל הדבר מקדש והשתמש בו במשתה שלו, בחילים מכלים שונים, בשטן וריקד ביניהם והרג את ושתי. אז על זה שהוא הוציא את כלי המקדש, עכשיו הוא לא נהרג כמו בלשצר, אלא הגיע השטן, ריקן ביניהם והרג את ושתי. למה הוצאת...
מסיבה.
כן, אבל למה הוצאת, איך הוצאת כלי המקדש קשורה לזה שוושתי מתה? וושתי מתה בגלל הקריזה של, של, של החשברוש, כן, לכאורה. הוא מלך משוגע, אמר במשתה היין שהיה שיקור להביא את וושתי, היא סרבה מסיבותיה שלה, ואז זהו, הרג אותה. איך זה קשור לזה שהוציא את כלי המקדש? אתה יכול להגיד, הקדוש ברוך הוא גלגל ככה ש... אבל חז"ל כנראה רוצים להגיד לנו פה משהו יותר מוקשי. יש ממש קשר. זה שהוצאת את כלי המקדש, זה מה שהרג את ושתי. זה מה שגרם לאירועים האלה לקרות במשתה. זה מה שגרם שבמשתה הזה התרחשו דברים כאלה. בגלל שהוצאת בו את כלי המקדש. זאת אומרת שבמידה מסוימת, המשתה הזה של החשברוש, שחז"ל מדגישים שאחד העיקרים שלו זה שהוא הוציא את כלי המקדש, וכמו שאמרנו, יכול להיות שבמציאות זה לא היה עיקר המשתה, אבל חז"ל מדגישים לנו את העניין הזה, כדי להגיד לנו שמה שקורה במשתה הזה, זה אנטיתזה של המקדש. והתפיסה הזאת שהחשברוש מציג במשתה הזה, שהיא אנטיתזה של המקדש, היא זאת שהורגת את ושתי. זה מה שגורם להריג של ושתי. ואת זה אנחנו צריכים להבין. מה חז"ל רוצים להגיד לנו? מה יש במשתה הזה שכל כך מנוגד למקדש, שנבנה על חורבות המקדש? אתה ממש בא ואומר, המשתה הזה הוא בעצם מנצח את, מה, את התפיסה של המקדש. הוא בעצם מוציא אותנו מהתפיסה הזו של המקדש. ודווקא זה מה שבסוף הורג את ושתי. אז אני חוזר רגע לאבן עזרא, כי אנחנו ננסה לברר את הנקודה הזאת בהמשך, מן הסתם כבר בשבוע הבא. אני חוזר לאבן עזרא, יש לנו עוד כמה השערות על מה היה, זאת הייתה השערה אחת, על מה היה המשתה. כן, אבן עזרא אמר, דבר ראשון, רבים אמרו, עושה המשתה בעבור שחישב רע שלא יגאלו ישראל. זאת אומרת, יש פה ניצחון על דרך של ישראל. אתם זוכרים, גם דיברנו על זה קודם, שבעצם כביכול יש פה איזושהי אמירה, הקדוש ברוך הוא זרק אתכם. זהו, נגמר הסיפור הזה של המקדש. זה בעצם האמירה. אשתא ודאי תולו מפרקי, יותר הם לא יגאלו. דבר שני, יש אומרים ששקט ממלחמות. המשתה הזה הוא משתה שבעצם מבסס את המלכות של החשברוש. אין לו אויבים חיצוניים, הוא שקט ממלחמות, הוא שולט על אימפריה מאוד גדולה. אני נכנס כאן בסוגריים, דיברנו על זה פעם שעברה, הזכרתי את ההסבר של הרב מידן, שאמר שזה אולי כינוס אסטרטגי של מפקדי הצבא והשרים להתכונן למלחמה מול יוון, כן, זו הייתה הממלכה האחרונה שהם לא כבשו, והם יצאו לקרב עצום, שגם מתאים לפי התיארוך לאותה תקופה, בקרב עצום מול יוון, עם גיוס של מיליונים של חיילים ומאות אלפי כלי שיט, ונחלו שם מפלה גדולה. אבל אולי זאת הכנה לאותה, לאותו קרב, אבל אבן עזרא אומר, אולי הוא עושה את המשתה, כי הוא שקט ממלחמות, יש לו שקט. וגם, אני מחבר פה לאבן עזרא, עוד דברים של חז"ל, שגם רואים במשתה הזה איזושהי דרך של חשברוש גם לבסס את המעמד שלו כמלך. לא רק חיצונית מול אויבים חיצוניים, אלא גם מול הנתינים שלו, וזה לא כל כך פשוט לנהל אימפריה של 7-20 ומאה מדינה. יכולים להיות לך שם כל מיני התנגדויות מכל מיני כיוונים, אתה שולט על עמים אחרים, זה לא כל כך פשוט, והמשתה הזה הוא בא לבסס את המלכות שלו. תראו מה חז"ל אומרים, מקור 3, מגילה בדף י"ב עמוד א', ובמלאת הימים האלה, זה דיון כאן על הסדר בין המשתים. הרי הוא התחיל עם משתה לכל שרה ועבדיו, משתה גדול של 180 יום, ואחרי זה הוא עשה משתה לעם הנמצאים בשושן. עכשיו, הגמרא תופסת ששרה ועבדיו זה בעצם שרי המדינות. 7-20 מהמדינה, לכל מדינה יש מושל, שרים, ממשל מקומי, ה-state government, מה שלא יהיה. ולהם הוא עושה את המשתה, הוא מביא את השרים של כל המדינות, כל שרה ועבדיו מכל המדינות, ל-180 יום לשושן, לשבת איתו במשתה. זה בשביל הברית, בריתות איתם, בשביל לקנות את התמיכה שלהם. ואחרי זה הוא עושה משתה לעם הנמצאים בשושן. התושבי שושן עצמה. זה כדי לקנות את התמיכה שלהם. אז יש לנו פה תמיכה בשני כיוונים. יש לנו תמיכה רחבה של כל המדינות שהוא מולך עליהם, שהוא רוצה את התמיכה שלהם. ויש את התמיכה בבייס שלו, נקרא לזה, שזה תושבי שושן. שאותם הוא רוצה קרוב אליו, את הקרובים אליו הוא רוצה שיתמכו בו. ואז יש כאן שאלה האם הסדר הזה היה סדר חכם או סדר פחות חכם. רב ושמואל נחלקו. אחד אמר מלך פיקח היה, ואחד אמר מלך טיפש היה. הסדר הזה שקודם לעשות את המשתה לכל שרי המדינות, ואחר כך לעשות את המשתה לתושבי שושן, יש כאלה שאומרים שזה היה חכם, ויש כאלה שאומרים שזה היה טיפשות. מנדה אמר מלך פיקח היה, שפיר עבד, דקריב רחיקה ברישה, דבנמטי, כל למד דבאים מפייס לו. קודם כל תטפל באלה הרחוקים, אתה לא יודע מה הם זוממים שם במדינות שלהם. עדיף לך קודם כל לבסס את התמיכה שלהם, את הבריתות איתם, כדי שהם יתמכו בך. מה יהיה אם יש פה בעיר איזושהי התארגנות? פה בעיר אני תמיד יכול לטפל את זה ליד הבית. אני תמיד, מתי שאני רוצה, אני יכול לצ'פר אותם, אני יכול לדבר איתם, הם קרובים. זה יותר קל לי לתחזק פה, יותר קל לי לטפל בבעיות פה. עדיף לי קודם כל לדאוג שכל הממלכה מסביב, אני מסתדר איתם. אז זה היה דבר חכם. ומה דאמר טיפש היה, מי שאמר שהוא היה מלך טיפש, די ביילה לקרוב ובני מטה ברישה, די מרדו בהנח, הנו הווקיימה בהדיה, בהדי. זאת אומרת, שהיה עדיף לו, אם זה שאומרים שהוא טיפש, זה קודם כל תשקיע באלה שקרובים לך. כי בסוף אתה יכול לסמוך רק עליהם. בוא נגיד שמישהו ימרוד בך, אז עדיף לך שימרדו בך הרחוקים, ואלה שסביבך יהיו נאמנים לך, כי אז הם יוכלו להגן עליך מכל מרידה שתבוא מבחוץ. אבל אם הם לא נאמנים לך, אז מה עוזר לך שמישהו שיושב בהודו הוא נאמן לך, אם אלה מבית יכולים עכשיו למרוד בך? אז קודם כל תטפל בהם, באלה ליד הבית, תחזק את הקשר שלך איתם, תחזק את המעמד שלך אצלהם, אחר כך תלך החוצה. כן, אז זה טיפשות קודם כל להתחיל עם האלה מסביב. אבל מה אנחנו רואים? בין רב בן שמואל, בין אם מלך פיקח בין מלך טיפש, המטרה של כל המשתה הגדול הזה הוא לבסס את המעמד של אחשוורוש ואת ההדה שלו בציבור, בכל הממלכה. וזה אנחנו יכולים אולי להבין שהוא עושה משתה גדול, כולם באים וחוגגים, איזה מלך נדיב, איזה מלך טוב, איזה מלך חזק, הוא מראה את כבוד מלכותו, כן, כמה גדול, כן, אז זה, המטרה של זה, זה בעצם לחזק את המעמד שלו. עכשיו, מה שמעניין, זה שבסופו של דבר, הגמרא אומרת שהוא לא יצא כל כך טוב מהמשתה הזה. כן, תראו מקור 4. גמרא שם, דף י"ב, אמר רבה, אלמלא אגרות הראשונות, לא נשאר משונאיהם של ישראל שריד ופליט. בלי האגרות האלה שהחשברו שלח אחרי המשתה הזה, אותן אגרות שאומרות להיות כל איש שורר בביתו ומדבר כלשון עמו, כן, ששומרים כולם, שנשים ייתנו עיקר לבעליהם וכולי וכולי. בלי האגרות האלה, אם לא הייתה האגרות האלה, אז עם ישראל לא הייתה להם מקום חלילה, הם היו נשמדים לגמרי. כן, שונאים של ישראל זה בלשון סגי נאור. זה הפוך, זאת אומרת, הכוונה לישראל. חלילה לא נשאר מעם ישראל, שריד ופליט. למה? אמרי, מהי היידה שדיר לן? מה זה האגרות האלה ששאחנו? להיות כל איש שורר בביתו? פשיטה, אפילו קרחה בביתי, פרדש חנהווי. זאת אומרת, אפילו האדם הבזוי ביותר ככה, לא יודע, זה בעל מלאכה הפשוט ביותר. בבית הוא המלך, הוא הבוס, האישה מקשיבה לו. כן? היו זמנים כאלה, פעם זה היה ככה. אבל, אז כולם אמרו, מה זה העיקרות האלה של המלך הזה, מה הוא? בא להגיד לנו שהבעל הוא הבעל הבית בבית, והאישה צריכה להקשיב לו? מי לא יודע כזה דבר? אז מה המלך הזה? איזה שטויות? מה זה העיקרות האלה? מה זה מלך טיפש? ככה כולם חשבו. ובגלל זה, שבאו האגרות להשמיד את היהודים, אז כמו, האגרת מהמלך הזה, מה יש לנו לקרוא בכלל? מה, מי זה מעניין? המלך הטיפש הזה עם האגרות שלו, עוד אגרות שולח לי למעלה. שצריך לסנוע את היהודים, נו, מי לא יודע את זה? בסדר, גם את זה אנחנו יודעים. אבל זה החשברוש יוצא מהמשתה הזה, לא מחוזק בעיני הציבור, אלא נלעג בעיני הציבור. מבוזה, ממש נראה מלך חסר דרך, חסר, לא, אין לו שום דרך. דרך אגב, כמו שאמרנו, זה התבטא במהלך המגילה, כי תחשבו כמה שהחשברוש תופס את עצמו עם המון חשיבות עצמית, וכמו המשתה הזה עם כל התפורה שלו, הרי הוא אומר למרדכי, שמה לעשות עם הגזרה, כן, להשמיד את היהודים, הרי כתב שנכתב בכתב המלך, ונכתב בטבעת המלך, אין להשיב, נכון? אז מה עשו? אז נתנו, אי אפשר היה להשיב את הספרים של המן, אז נתנו ליהודים שהם יכולים להילחם לעמוד על נפשם, נכון? אז תחשבו מה קרה באותו יום בפורים, שהשונאים של היהודים באים להרוג את היהודים בצו המלך, נכון? בצו המלך שהוא שלח עם המן, ולא ביטלנו אותו. והיהודים עומדים על נפשם בצו המלך. אז נלחמים פה הגויים והיהודים אחד בשני, אלה בצו המלך ואלה בצו של אותו מלך. נלחמים אחד בשני. איך אפשר להיות עד כדי כך מלך הזוי ונלעג שיש מלחמת אזרחים ששני הצדדים פועלים בצו המלך, כן? אז זה מראה לנו עד כמה המלך הוא ככה. אז אנחנו בשיעור הבא קצת נבין מה הלך שם ואיך זה קשור לנקודות שדיברנו עליהן. תודה רבה.